שתיין, מסומם, נע בין מניה לדיפרסיה, איש הסוד של ראש הממשלה וראש המוסד. כתבתו של גידי וייץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הווילה ברחוב הדר 71 בקיסריה נטושה כבר 4 שנים. איש לא גר בה, אומר אחד השכנים, מלבד אנשי תחזוקה שדואגים לנקות את הבית והבריכה ולטפח את הגינה. מיליוני דולרים הושקעו כאן בבניית ג'קוזי ענק, בריכה מחוממת, אח חיצוני בחצר, חדר כושר פרטי ושלל פינוקים. מי שיציץ מבעד לחריצים של גדר המתכת הקהה, יבחין בג'יפ אאודי Q7 כחול, לצד טרקטורון שנקנה בשביל נסיעות בדיונות שמסביב. בבית עצמו הוצבה טלוויזיה 103 אינץ'. את הבית הזה רכש המיליארדר ג'יימס פאקר, אך הוא הספיק לשהות בו פעמים ספורות לפני שעזב את ישראל בפתאומיות בצל חקירת משטרה. מי שנהנו מהווילה הם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, שגרים בצמוד. משפחת נתניהו החזיקה מפתח לבית ונהגה בו כמעט כמנהג בעלים. חברו הקרוב של פאקר, המפיק ארנון מילצ'ן, סיפר למשטרה שהיה שם סוג של נוחות לעבור מבית לבית, מחצר לחצר, מבריכה לבריכה, מאי אוכל לאי אוכל. נתניהו נהג להתאמן בחדר הכושר המאובזר של השכן החדש. שם גם חיכו ארגזי השמפניה שנקנו עבור רעייתו. קופסאות הסיגרים שנקנו בשביל הבעל הונחו במטבח. הבאתי לו קוצץ סיגרים, מצית ומאפרה. הכנתי לו אספרסו והוא מתפנן במרפסת. התקנה מנהלת המשק את אנשי פאקר באחד מביקוריו של ראש הממשלה בהתכתבות שהופיע בחומרי החקירה. אני מביאה לו סיגר רומאו. בחודשים הבודדים שחלפו בין קבלת המפתח לעזיבה, הספיקו לבקר בווילה כמה משועי הארץ. הנשיא שמעון פרס הגיע לארוחת ערב וקיבל בהמשך מבעל הבית תרומה של $1,000,000 למרכז שלו לשלום ולחדשנות. פאקר העריץ את פרס. מקורב לנשיא לשעבר נזכר שבאחת הפגישות ביניהם קרא המיליארדר על ברכה ונשק לרגליו. גם ראש המוסד יוסי כהן ביקר במעונו של המיליארדר וישב לסיגר בחצר עם בעל הבית. בין עצי הזית, התקלים והקמליות זכה כהן להצעה חלומית. בוא לנהל חברת סייבר בינלאומית וקבל מענק חתימה על סך $10,000,000. יאיר נתניהו וחברו הקרוב רומן אברמובסקי התארחו כאן לארוחה לכבוד האסיר לשעבר ג'ורדן בלפורט, הברוקר המפוקפק שכתב את הזאב מוול סטריט. הספר שהתבסס על סיפור חייו הפך ללהיט קולנועי בכיכובו של לאונרדו דיקפריו, גם הוא ידיד קרוב של פאקר. מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר נפגש בווילה עם נתניהו ומילצ'ן כדי לדון בפנטזיה של ראש הממשלה, השתלטות על ערוץ טלוויזיה, במימון פאקר. ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר בא לביקור, כמו גם שרת החוץ של אוסטרליה, ג'ולי בישופ. גם העיתונאי ארי שביט התארח לארוחת ערב. על הארוחות האלה ניצח ג'סטין בול, שף שהובא במיוחד מאוסטרליה. בשרים על האש, פירות ים ויינות משובחים הוגשו לאורחים, שהמארח מרעיף עליהם מכסמו ונדיבותו. אלא שאז, באמצע המסיבה, מישהו החליט לחבות את האורות. ב-5 באוקטובר 2016 חצתה היאכטה רחבת הידיים של פאקר, ארקטיק פי, את הגבול הימי של ישראל והגנה לחופיה. למחרת, לאחר חודשים של בדיקה חשאית, הזמינה המשטרה את הדס קליין, יד ימינם של מילצ'ן ופאקר, למתקני החקירה של להב 433. באותה עת היו בידי המשטרה קצות חוט ראשונים שהצביעו על כך ששני אילי ההון ריפדו את בני משפחת נתניהו במתנות יקרות. העדות הדרמטית של קליין איששה את המידע. במשך שעות היא גוללה בפני החוקרים את הפרטים על קופסאות הסיגרים, ארגזי השמפניה והתכשיטים היקרים. אני רוצה להדגיש, הבהירה קליין, שום דבר לא היה בהתנדבות. העדות הזאת הובילה את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה. בסיום העדות הזהירו החוקרים את קליין שלא לומר דבר למעסיקיה על דבר החקירה הרגישה. הם רצו להפתיע אותם. הם ידעו שפאקר, שנהג מאז קיץ 2013 להגיע לישראל לימים ספורים ואז לשוב לאחת האחוזות שלו ברחבי תבל, נמצא בארץ. שלושה ימים חלפו, ובתוכנית עושים חיסכון, דיווחה כתבת חדשות 12 לי נעים, באייטם קצרצר, שיחתה של מיליארדר מקורב לנתניהו עוגנת ליד מל קיסריה. באותו לילה, כך על פי גורם שהיה מעורב בחקירה, קיבל אחד מאנשיו של פאקר טלפון בהול מלשכת ראש הממשלה, מהעבר השני רעם קולו של נתניהו, שדרש בצעקות שפאקר והיחתה שלו יעופו מכאן. ראש הממשלה כנראה לא רצה שהביקור יפתח פתח לכתבות על יחסיו הטובים עם הכסף הגדול. המסר לפאקר עבר. ארבעה ימים נוספים חלפו, וגורמי אכיפה סינים פשטו על בתיהם של 19 עובדים באימפרית האימורים שבשליטת פאקר, קראון קזינו. זה היה האות למה שהתגלגל בהמשך לפרשה טרנס-אטלנטית מסועפת, שתהליך חשד להלבנת הון נרחבים וקשרים עם סינדיקט הפשע המאורגן החזק בסין. יום לאחר המעצרים בסין וחמישה ימים לאחר הטלפון הבהול של נתניהו, הגיע פאקר לנמל התעופה בן גוריון, עלה על המטוס הפרטי שלו ועזב את הארץ בפעם האחרונה, רגע לפני שחוקר המשטרה הגיעו אליו. זו הייתה פשלה מהדהדת, הודה אדם שהיה מעורב בחקירה. פאקר נחת בלוס אנג'לס, הוא היה שקוע בדיכאון כבד. יורש המיליארדים סיפר בעבר כי הוא סובל מההפרעה הדו-קוטבית, ובקבוקי הוודקה והטקילה שהוא גמה לא היטיבו איתו. הצרות של פאקר לא נגמרו בשתי ההסתבכויות הבינלאומיות. בארצות הברית דיווחו באותם ימים כי נישואיו המתוכננים עם הזמרת מריה קארי, שענדה אז טבעת אירוסים בשווי 10 מיליון דולר, בוטלו. השחקן וורד בייטי ביקר את חברו ומצא אותו מרוסק. בייטי גילם את המיליארדר בעל הפרעת האישיות האוורד יוז בסרט שהפיק פאקר עם מילצ'ן, והשניים הפכו לידידים קרובים. אתה חייב לראות פסיכיאטר, אמר השחקן לפאקר. הוא הסיע אותו בלקסוס שלו במורד מלהולנד דרייב, וכשהגיעו לקליניקה, רשם לו רופא תרופות אחרות, וציווה עליו להפסיק לשתות בסיתונות. פאקר הגדיר את בייטי כאבא שלו. הוא נשאר להשגחה בבית האורחים של השחקן, אך כשהרגיש לחוד, עלה על מטוס לחווה שלו בארגנטינה לאסוף את השברים. הסצנה עם בייטי תוארה בספר מחיר האושר, הביוגרפיה של פאקר שכתב דיימון קיטני. אני כמו איקרוס, אמר פאקר לקיטני, טסתי קרוב מדי לשמש. כעבור שנה של מאמצים בינלאומיים הצליחה המשטרה לפגוש את פאקר. גרסתו נגבתה בתנאי דלוקס לאחר שקיבל הבטחה חריגה לחסינות מעמדה לדין. זה היה בנובמבר 2017, כשראש צוות החקירה, סגן ניצב מומי משולם, נכנס ללובי של מלון לנגהם במלבורן. פאקר המתין לו בנוכחות חוקרים אוסטרליים. נתניהו הוא האדם המרשים ביותר שפגשתי בימי חיי, אמר להם המיליארדר. הוא התנהג אליי תמיד באדיבות ובכבוד. אני מחשיב אותו כחבר. הוא העריך שפגש את ראש הממשלה לפחות 20 פעמים, אישר שרכש לו ולרעייתו שמפניות וסיגרים, כפי שנהוג בין חברים, והעיד שהבן יאיר התארח אצלו, בפנטאוס, במלון, בניו יורק, ששייך לרוברט דנירו, בווילה בעיירת הסקי אספן, וביחטה שעגנה באיביזה. אהבתי את הבחור, סיפר לחוקרים, והוסיף כי אולי שילם עליו במועדון לילה, כי אין לו כסף. בהמשך העיר כי גם ראש הממשלה מרוויח מעט. לפאקר היה נדמה אז שאלה הימים הקשים בחייו, אך לגורל היו תוכניות אחרות. באוקטובר 2015 נראה האופק של פאקר זוהר ומבטיח יותר, לפחות לעין חיצונית. המיליארדר התמיר עמד אז על הבמה בקומפלקס האימורים מחדש שלו באי מקאו, כשלצידו מרטין סקורסזי, ברד פיט, דנירו ודיקפריו. הצוות הנוצץ הפיק עבור פאקר סרט פרסומת בעלות של 70 מיליון דולר, היקר ביותר בתולדות התעשייה, שנועד לקדם את הקזינו החדש שלו. פאקר עמד לצד הכוכבים ההוליוודים כשהוא שופע חיוכים, בעוד רגע של סי בחיים רצופים פסגות ותהומות. הרווחים מעסקי הימורים במקאו גאו. עוד לפני כן הכריזו בפורבס כי סוף סוף הוא השתחרר מיצילו של אביו. הוא נולד למשפחת אצולה אוסטרלית. הסף פרנק הקים אימפריה תקשורת ששגשגה תחת ידיו של בנו קרי, אביו של פאקר, שנחשב לאחד האנשים החזקים, המשפיעים ומעוררי המחלוקת בארצו. נגד פאקר האב נטען כי שליטתו בשורה של ערוצי הטלוויזיה והעיתונים מהווה המונופול שפוגע בחופש הביטוי. לימים ינסה נתניהו לגייס את פאקר לשעתק את אותו דפוס גם בישראל. זה ברור שאבא שלי היה טוב ממני כמעט בכל דבר, אמר פאקר לביוגרף שלו. הטרגדיה שלי היא שנולדתי יורש. הוסיף בשיחה עם ידיד קרוב. קרי היה אב נוקשה. הוא היה ילד מוכה שעל פי עדות בנו, הכה גם אותו כמה פעמים בחגורה. הפרופיל הגבוה של המשפחה הציב את ג'יימס הצעיר באור הזרקורים. יש לו דמות אב מאוד מאוד דומיננטית, ניתח בבהירות יאיר נתניהו בעדותו, וזה תמיד משהו שיקרין גם על החיים שלי. הוא גדל עם תקשורת רעה שכל הזמן מציקה ותוקפת אותם באוסטרליה. זה היה גם אצלו וגם אצלנו. כשהיה בן 19, שלח אותו אביו לשנת התחשלות בחווה בצפון אוסטרליה. את ימיו העביר כי רואה צון ועובד אדמה. כשבגר, ניסה לפרוס כנפיים. בסוף שנות ה-90 הוא השקיע עם משפחת מרדוק סכומי עתק בחברת סלולר. זה היה כישלון מהדהד שהסתיים בהפסד של מאות מיליוני דולרים. פאקר שקע במראה שחורה. חבריו חששו שישים קץ לחייו. מי שחילץ אותו מהתאום היה ידידו תום קרוז, שהזמין אותו לביתו להתאוששות של כמה שבועות. הוא האמין בי כשאחרים הפסיקו, אמר פעם בריאיון טלוויזיוני בעיניים נוצצות מדמעות. קרוז הוא גם מי שהכניס את פאקר בשערי כנסיית הסינטולוגיה. פאקר האב נפטר ב-2005 כאיש העשיר באוסטרליה. לפי הערכות הוא הוריש לבנו 6.5 מיליארד דולר ואימפריה תקשורת משגשגת. אלא שפאקר השתוקק לחרוש את התלם בעצמו. הוא שינה כיוון ושם את הז'טונים שלו על עסקי הימורים חובקי עולם. למעשה פאקר גדל סביב שולחנות פוקר ובלק ג'ק. אביו היה מאמר כבד וכנער נהג ללוות אותו במשך שעות בבתי קזינו. רגעי העושר הנדירים שזיהה אצל האב באו לאחר שהוא הצליח להקות את הבית. עם הזמן חצה הקונגלומרט של פאקר איים ויבשות, מאוסטרליה לבריטניה דרך ארצות הברית ועד מקאו שבסין. במקאו התחרה פאקר מול חבר אחר של נתניהו, אילה הון שלדון אדלסון. בין השניים שררו יחסים צוננים וחשדניים. אני לא אוהב אותו, אמר פאקר בעדותו. אדלסון העיד כי פאקר מסניף קוקאין. כשישב מול החוקרים, הוא הדגים להם את המשיכות באף של יריבו האוסטרלי. כשהוא היה איתי, כל כמה דקות הוא נכנס לשירותים. ההתמוטטות הנפשית הבאה של פאקר הגיעה ב-2008, בצל קריסת הבורסות בארצות הברית והמשבר הכלכלי הגלובלי. עסקי הקזינו איבדו אז הון של 3 מיליארד דולר. תחושת הכישלון שוב הציפה אותו. זה היה הרגע שבו נכנסה לחייו דמות מפתח, ארנון מילצ'ן, המפיק ההוליוודי וסוחר הנשק, ששימש בעבר גם סוכן חשאי של מערכת הביטחון הישראלית. פאקר זיהה בו איש רב קסם, דמות הבאית. הם נפגשו לראשונה בקרב קיקבוקסינג במלבורן. ההצלחות העסקיות שלו בתעשיית הקולנוע מאוד הרשימו אותי, סיפר פאקר בעדותו, ואמרתי לאבא שלי שהוא צריך לפגוש אותו. פגישה כזאת אכן התקיימה כמה ימים לאחר מכן, והחברה שלנו נכנסה לשותפות עם החברה של ארנון ב-25%. כאשר פאקר נפל, מילצ'ן עשה עבורו ג'סטה שגרמה לידידו להכיר לו טובה במשך שנים. כשאביו נפטר, סיפר מילצ'ן, ג'יימי, אני קורא לו ג'יימי כי הכרתי אותו כילד, נקלע למשבר כלכלי ואני הסכמתי לקנות את חלקו בריג'נסי, אבל בתנאי אחד, שהוא יבוא ויראה מה זה ישראל. הוא התאהב בארץ. הסיפור הפטריוטי של מילצ'ן שובה לב, אך בפועל חלפו כ4 שנים מרגע שנחלץ לעזרת פאקר ועד קיץ 2013, אז נחת לראשונה המטוס הפרטי של פאקר מנמל התעופה בן גוריון. הייתי אז קצת שבור נפשית, העיד פאקר על עצמו, בעקבות התפרקות הנישואים שלי. המערך מילצ'ן, שבמשך שנים שיית במיומנות במסדרונות הכוח הישראלים, וקשר קשרי חברות עם נתניהו, פרס, יאיר לפיד, יצחק הרצוג, אביגדור ליברמן וראשי המוסד, הכיר לחבר החדש את החזקים והמקושרים כבר בביקורו הראשון. הוא לקח אותו במכונית היגואר שלו לסיור ביד ושם, שהותיר בפאקר חותם עמוק. אחרי הסיור אמר המיליארדר האוסטרלי שהוא מרגיש חלק מהעם היהודי. בביקור הזה, כמו גם בביקורים שבאו אחריו, הגיע פאקר בליווי מילצ'ן למעון הרשמי בבלפור, לבית הנשיא פרס, וירד גם במדרגות המובילות למרתף ביתו של יאיר לפיד, בצפון תל אביב. ארנון ופאקר היו אצלי בבית, שחזר לפיד בעדותו. ארנון אמר, אני רוצה שתכיר מישהו. הוא בא אליי הביתה ומאוד לא מצא חן בעיניי, הוא נראה לי מסומם. הייתי שר אוצר בתקופה הזאת. הוא דיבר על זה שהוא נורא אוהב את המדינה ורוצה להשקיע פה. פאקר אכן השקיע בישראל כמה מיליוני דולרים, בעיקר בסטארט-אפים של הימורים אונליין. לפיד לא היה היחיד שנרתע מהטייקון החדש בשכונה. גם ראש לשכתו של ראש הממשלה, ארי הרו, חש שפאקר לא יציב. אני חשבתי שלחלק מהפגישות עם ביבי הוא הגיע שיקור או מסומם, העיד הרו. פעם אחת כשהוא הגיע לפגישה הוא הקיא. אני לא זוכר אם לפני או אחרי. הרו סיפר שהוא הזהיר את נתניהו מפני פאקר ואמר לו שמדובר באדם מסוכן. היה ברור שהקשר מבחינתו של נתניהו היה כדי לענות מהחברות הזאת. אדם אחר שפגש את פאקר הופתע כאשר במהלך הפגישה פרץ המיליארדר בבכי וקונן על מר גורלו. רק נתניהו לא שם לב לשום דבר חריג. הוא היה בסדר כשהוא היה איתנו, אמר ראש הממשלה בעדותו. לא זיהית איזו אי יציבות במצבו הנפשי? תהה סגן ניצב משולם. זה לא בא לידי ביטוי בפגישות איתי, ישיב נתניהו. נוצרה בינינו כימיה אדירה. הוא החליט שאני האיש הכי מרשים שהוא פגש. הוא הביא לכאן את החברה הראשונה שלו, הדוגמנית מירנדה קר, ואחר כך את החברה השנייה, הזמרת מריה קרי. נוצר בינינו קשר מאוד עמוק. הוא אמר לי שאני האדם הכי יקר לו. פאקר העריץ את נתניהו. כששוחח עם דקפריו וגם עם חברים אחרים, הוא נהג לכנות אותו הבוס, והוא התקשה לסרב לו. מקורב לנתניהו נזכר כי בדצמבר 2013, כשירושלים כוסתה שלג, ביקש ראש הממשלה להיפגש עם פאקר בדחיפות. באותם ימים ניהל המיליארדר מגעים לרכישת וואלה בשליחות נתניהו. פאקר הגיע לבלפור ברכבת. בחזור, הוא שכר מסוק. כפי שנכבש על ידי הסיינטולוגיה, הוא נשבע אז בשם היהדות, הציונות, ונציגן עלי אדמות נתניהו. הוא שכר מסוקים כדי לחזות בנופי הארץ, ניסה ללא הצלחה להשיג אזרחות ודרכון מקומיים, שקל ברצינות להתגייר, קיבל מעמד של עולה חדש לצורכי מס, והחליט שישראל היא ההומלנד. הוא המשיך וטבע קשרים עם האצולה המקומית. את יוסי כהן הכיר לו מילצ'ן כשהוא עוד היה ראש המועצה לביטחון לאומי. עשינו כמה מבצעים יחד, סיפר מילצ'ן בעדותו על נסיבות ההיכרות עם כהן. אני לא בטוח שאני יכול לספר כאן. הקשר בין פאקר וכהן ניצת מיד. אתה האדם השני הכי מרשים שפגשתי בחיי, אמר פאקר לכהן. מילצ'ן סיפר שפאקר קינה את כהן המרגל מספר אחת. לעתים קרא לו ג'יימס בונד. לדבריו היו ביניהם כל מיני חילופי מכתבים. I love you, I love you, לבבות, ארוחות ערב. כמגייס סוכנים מיומן, כהן ניחן בכישרון לתת לבן שיחו את התחושה שהוא אדם נדיר. אף פעם לא פגשתי אדם עם לב גדול ותשוקה כמו שלך, אמר לפאקר פעם. ביקוריו החוזרים בארץ הובילו את פאקר לשכור דירה במלון רויאל ביץ' עם נוף לים, בעלות של יותר מ50,000 שקל בחודש. בהמשך הפכה הדירה הזאת, כפי שנחשף בתחקיר של רביב דרוקר, למקום משכנו הקבוע של יאיר נתניהו בגיחותיו התכופות לתל אביב. המאבטחים נהגו לסרוק את הדירה לפני בואו של נתניהו הצעיר, ומשרד ראש הממשלה מימן להם חדרים במלון בעלות של אלפי שקלים ללילה. גם יוסי כהן הגיע מעת לעת לדירה הריקה ברויאל ביץ', בכל פעם לשעות ספורות, למה שהוא הגדיר כפגישות מדיניות. מילצ'ן סיפר לחוקרים שפאקר התיידד עם כל מי שהיה בסביבת ראש הממשלה, ואז גם התחיל לבלות עם יאיר במועדונים. המפיק מהוליווד, זריז קשת בניצול הזדמנויות, זיהה את הסגידה של פאקר לנתניהו, וביקש ממנו לחלוק איתו בעלויות קו ההספקה של המתנות היקרות לבני הזוג. פאקר נאתר בשמחה, ואף הוסיף ורכש מתנות יקרות משלו. בניגוד למילצ'ן המחושב, פאקר היה אדם נדיב ופזרן, אחד שיכול לתת טיפ של אלפי דולרים לנותן שירות בלי להניד אף. מערכת היחסים בין נתניהו לפאקר הגיעה לשיא בשלב מוקדם יחסית של הקשר, כשראש הממשלה ביקש מחברו החדש לרכוש את הווילה הסמוכה לביתו בקיסריה שהוצאה למכירה. קליין תיארה בעדותה כיצד לחץ עליה ראש הממשלה בתקווה שתזרז את פאקר לסגור את העסקה במהירות. נתניהו אמנם הכחיש שהפעיל לחצים, אך אישר שעודד את המיליארדר לקנות את הבית, וחיבר בינו לבין חברת התיווך ופרקליט המשפחה, עורך דין דוד שמרון. לדעתי אפילו נכנסנו לשם. הייתה עזובה, שחזר נתניהו. הוא התלהב מהרעיון לעשות שם בית נהדר. לשיטתו לא היה כל פסול במעורבות שלו. אתה רוצה לדעת מי יושב לך ליד הבית, הסביר לחוקרים. הצצה לדפי החשבונות של החברה של פאקר מגלה איזו השקעה כספית אדירה בוצעה בווילה. ברגע שהבית היה מוכן באפריל 2016, התייחסו אליו נתניהו ובני משפחתו כמעט כאילו היה ביתם שלהם. פעמים רבות הם ביקרו אצל השכן בזמן שהוא שעה בחול. נתניהו שחה בבריכה, התאמן בחדר הכושר, צפה בטלוויזיה במסך הענק ונהנה עם בני משפחתו מארוחות שבישלו השפים. כשמלאי השמפניות והסיגרים היה אוזל, הם היו לוקחים את הקופסאות והבקבוקים בסקיות אטומות. שמתי לה בשתי סקיות, לא רואים כלום. התקנה מנהלת משק הבית של פאקר את קליין בהתכתבות שמופיעה בתיק החקירה. רק לקשור פליז, ביקשה קליין מהמנהלת, היא מתה מפחד ממך. אמרתי שאת לא מוציאה הגה. ככל שחלף הזמן הלך והתהדק הקשר בין יאיר נתניהו לפאקר, שסידר ג'וב מצוין לחברו הקרוב רומן אברמובסקי. השניים נהגו לישות יחד בדירה של פאקר ברויאל ביץ'. אברמובסקי יחצן מסיבות בשנות ה-20 לחייו, שעבד זמן קצר בסחר במתח בסיכון גבוה, הפך ביוני 2016 למנהל הפיתוח העסקי של פאקר בישראל. הוא הסתכר יותר מ-30,000 שקל בחודש, והוזכר עבורו משרד באזור הבורסה. בחקירת תיק 1000 התגלו רמזים לכך שבני משפחת נתניהו הם שעמדו מאחורי הליהוק. פאקר עצמו אמר שהמינוי היה הרעיון שלו. בתחילת 2017 זומן אברמובסקי לעדות במשטרה. המפגש עם החוקרים היה טעון. החוקרים טענו שמשפחת נתניהו סידרה לו את הג'וב, אך אברמובסקי הכחיש. הוא טען שהמשרה נפלה עליו משמיים במהלך פגישה בביתו של המיליארדר, יחד עם יאיר נתניהו. האם יאיר סידר לך את הג'וב? התעקש אחד החוקרים. דיברתי עם יאיר על כך שאין לי כסף, השיב אברמובסקי, אבל אף פעם לא ביקשתי ממנו שיסדר לי עבודה. אני מבין שאתה רוצה לבלות לילה ארוך מאוד, לפי הגרסה השטותית והשקרית שאתה מוכר לנו עכשיו, הטיח בו סגן ניצב משולם בהמשך. וחוקר נוסף, יאיר, אני אומר לך שלולי החבר שלך, אדון יאיר נתניהו, לא היית מקבל את המשרה הזאת עוד 400 שנה. נכון או לא? לא יודע, השיב אברמובסקי. אתה מרוויח פה יותר מקציני משטרה בכירים, אמר משולם, בעוד הבחור הצעיר השפיל את מבטו. עסקה אחת סגרת לפארק. שקל אחד הכנסת לו? אני עכשיו בתהליך, התפתל אברמובסקי. ניצלתם את יאיר ואת האימא של פאקר, חתה משולם. איזה כיף שיש מי שמשלם על בילויים ומסעדות. נתניהו הצעיר כפר גם הוא בטענה של החוקרים, וטען שאברמובסקי ירד דרמטית ברמת השכר כשהסכים לעבוד אצל פאקר. אלא שאברמובסקי עצמו הודה בעדות כי לא קיבל ולו אגורה שחוקה בעבודתו הקודמת, וכי שיפץ את קורות החיים ששלח לאנשי פאקר. עבודתו הופסקה באחת בהוראה מאוסטרליה, שבועות ספורים לאחר שזומן לעדות. הוא זכה לפיצוי של כ-150,000 שקל. גם הקשר בין יאיר נתניהו לפאקר תם מאותה סיבה. You scared the shit out of him, הסביר יאיר את נסיבות הפסקת הקשר. לא נמאס לו שאתה מנצל אותו? תהה משולם. מנצל אותו, השיב נתניהו באלבון. אני אחד החברים הכי טובים ואותנטיים שלו, שלא לוקחים כלום. כשנשאל מה ידע אביו על הקשר בינו ובין המיליארדר, השיב הבן בקוצר רוח. אמרתי לכם, אני לא קרוב להורים שלי, ולאבא שלי יש את כובד המשקל של הישרדות העם היהודי בארץ ישראל, המשכיות העם על הכתפיים שלו. אתם באמת חושבים שהשטויות האלה מעסיקות אותו? במרץ 2015, ערב מערכת הבחירות, טס פאקר לוושינגטון כאורחו של נתניהו, שנאם בקונגרס האמריקאי נגד הסכם הגרעין עם איראן. בהמשך הוזמן גם לנאום שנשא נתניהו בעצרת האום, וצולם יחד עם נתניהו, יאיר והשגריר רון דרמר בהכנות לנאום. ההרצאה שלו למנהיג הלכה והתעצמה. יש שני אנשים שבאחד אל אחד אי אפשר לעמוד בפניהם, קלינטון וביבי, הודה מילצ'ן וניסה להסביר את נוסחת הקסם. הוא יספר לך איזה מזלת תקף שם את זה ואת ההוא ואת האף. אתה יוצא משם האיש הכי מתרשם בעולם. הוא עשה את זה לפאקר. נדמה כי עיקר העניין של נתניהו בפאקר התמצא בכך שהמיליארדר השתלט עבורו על כלי תקשורת מרכזי בהשקעה של מאות מיליונים. היעד הראשון במעלה, קבוצת ידיעות אחרונות. הסיוט שלו, כפי שניסח פאקר, שנפגש עם המול נוני מוזס כמה פעמים בשליחות הממלכה. מילצ'ן הסביר היטב כיצד גויס פאקר למשימה. ההנחה של נתניהו היא שכדי לעזור לעם ישראל, אחרי מה שקרה בשואה, ואני משתמש במילים שלו, אנחנו עומדים בפני שואה עכשיו. אז אל תספור כסף. ניפטר מזה, ממוזס, כי אחרת אני נופל. ואם אני נופל, עם ישראל נופל. איך אני יודע? כי ככה הוא מדבר גם איתי. כשהגיע העת לפגישה הגורלית עם מוזס, מיהר פאקר ביגואר משדה התעופה למעון הרשמי בבלפור על מנת לקבל הוראות. בבית המתינו לו נתניהו, רעייתו וראש הלשכה הרו. הם דיברו על האישיות של נוני, שחזר הרו. אני זוכר שביבי ממש תדרך אותו. תגיד ככה וככה, ששוק העיתונות קורס וזו הנקודה שבה אתה יכול לצאת מורווח. הוא חזר על זה עוד פעם ועוד פעם. ביבי ממש נכנס איתו לפרטי פרטים וגם שרה השתתפה בתדרוך הזה. שרה דיברה על כך של נוני כל הזמן תוקף אותה ואת הילדים, ומה שצריך להוציא אותו משם. מהמעון עשה פאקר לבית ידיעות אחרונות בתל אביב. כשיצא מהפגישה עם מוזס, חזר לירושלים כדי לעדכן את בני הזוג. הוא רצה להציג את זה כאילו הוא אמר בדיוק את מה שביבי ביקש ממנו, סיפר הרו. אלא שבלילה, כשפאקר התאכסן במלון מצודת דוד בירושלים, פגשה בו קליין ושמה לב שהוא שקוע במרי נפש. הוא חזר משם בוכה, סיפרה בעדות. הוא אמר לי, הדס, אני לא מסוגל. בבוקר לקחנו אותו לשדה והוא הקיא את נשמתו מהלחץ. אמרתי לו, תעשה רק מה שאתה מאמין בו. הוא בכה, הוא ממש בכה עם דמעות. שרה נתניהו צעקה עליי, סיפר פאקר לקליין. אז היא צעקה? ניסתה קליין להרגיע. אתה לא חייב כלום לאף אחד. אך פאקר התקשה להתאושש. הוא לקח את זה מאוד קשה, סיפרה קליין בעדותה. הוא מאוד מאוד העריץ אותם ואהב אותם, והוא הרגיש כזה נשמה טובה עם לב ענק שזקוק לחום ואהבה. קליין גם שיתפה את החוקרים בפרט מפתיע על המשולש הסבוך בין נתניהו, מוזס ופאקר. ב-2016, חודשים לפני הפרסום בערוץ 10, על כך שיאיר נתניהו מתגורר לעתים תכופות בדירה של פאקר, ערבו כמה כלי תקשורת בכניסה לרויאל ביץ' בניסיון לשים יד על סקופ. גם תחקירני ידיעות אחרונות השתתפו במרוץ הזה, אלא שאז קיבלה קליין הזרה. נוני הרים לי טלפון ואמר לי, תשמעי, הילד על הכוונת, תפסיקו לתת לו את הדירה. אני אומר לך את זה בתור חבר, העיתונאים פה עטים על זה. קליין התריע בפני פאקר ושרה נתניהו שאומנם התקוממה, הוא מפסיד מספיק בגלל שהוא הבן של ראש הממשלה, אך ביקוריו של יאיר במקום הידלדלו עד שנפסקו כליל. מוזס, שאמר לקליין שהוא מחבב את פאקר ומרחם עליו, הוא שהציל את יאיר מהצילום המביך. בינתיים היחסים בין פאקר ליוסי כהן עלו מדרגה. ראש המוסד, תמיר פרדו, עמד לעזוב את תפקידו, וכהן לא היה משוכנע שנתניהו יקשים את מסעת ליבו וימנה אותו למחליפו. פאקר הציע לו חלום חלופי. לנהל את חברת הסייבר של מילצ'ן ושלו, BSI, ולקבל מענק חתימה של 10 מיליון דולר ושליש מהמניות, מבלי שידרש להשקיע שקל. פאקר הבטיח לכהן כי החברה תגלגל מיליארדי דולרים. ג'יימי אמר לי שאז יהיה לנו המרגל מספר אחת, ואת האיש המרשים ביותר מאחורי, נתניהו. סיפר מילצ'ן, המפיק המפוקח ניסה למצוא דרך לסכל את ההצעה המופרכת של שותפו. הוא לא רוצה להיכנס להרפתקה הזאת, ובוודאי שלא לשאת בעלויות השכר הדמיוניות של כהן. בהזדמנות הראשונה הוא סיפר לנתניהו על הדיל שנרקם. אולי בתקווה שראש הממשלה ילהק את כהן לראשות המוסד. בינתיים פאקר וכהן התקדמו במסע ומתן, וכהן אף הוזמן לסוף שבוע זוגי במלון רויאל ביץ', על חשבונו של פאקר, כדי לדון בהצעה. בהמשך הם נפגשו גם באנגליה, ושם נחשף כהן לנפשו השברירית והמסוכסכת של פאקר. היינו אני, יוסי כהן ופאקר במלון סבוי בלונדון, סיפר מילצ'ן, ואז באמצע הרחוב הוא, פאקר, התפרץ בבכי פתאום והתחיל לבכות על המצב שלו. כהן עודד את פאקר והחמיא לו. גבר רציני לא מתבייש לבכות. כהן התמהמה עם תשובה להצעה. בשלהי 2015, כשברקע ההתמודדות על תפקיד ראש המוסד, הציב לו פאקר המתוסכל דדליין, 15 בנובמבר. בתגובה הודיע כהן לפאקר שהחליט סופית לחבור אליו, וביקש שייתן לו להתקן את נתניהו. אהיה חברך לנצח, הבטיח למיליארדר. למיטב התרשמותי, יוסי היה משוכנע שלא ייבחר לראשות המוסד. העיד מנהל העסקים של מילצ'ן בישראל, זאב פלדמן, שנועד עמו באותם ימים. אני חושב שכהן לא ידע עד יום המינוי, כי באותו יום הוא היה אצלי בפגישה ולא ניכרו בו סימני ידיעה. הוא נראה כמי שהשלים עם המעבר למגזר העסקי. אחרי המינוי, ארנון סיפר לי שהוא השתדל מאוד לקדם את מינוי כהן למוסד. הוא דיבר עם ביבי על כך. בנוסף הוא אמר לי שהוא שכנע את מאיר דגן לדבר עם ביבי. הוא ידע שדגן תומך בכהן. בהמשך העדות הסביר פלדמן לחוקרים מה פשר שירותי הלובינג שנתן המפיק לראש המוסד המיועד. פאקר וארנון היו אמורים להשקיע המון בחברה בניהולו של כהן. ולדעתי ארנון התקרר. ירד לו החשק והוא לא רצה להשקיע. מילצ'ן הכחי שפעל למען כהן. בתחילת דצמבר, 3 שבועות אחרי הדדליין של פאקר, כינס נתניהו מסיבת עיתונאים והודיע שבחר בכהן לתפקיד ראש המוסד. כך שמע כהן לראשונה את הבשורה. פאקר היה אז בדרכו ארצה כדי שהשניים יוכלו לסגור עניינים, אך זה היה מאוחר מדי. פאקר שב לארצות הברית, לא חלף זמן רב, והוא חווה התמוטטות נפשית נוספת. הוא היה בתקופה של היי, נזכר מילצ'ן, עד כדי כך שאני ועוד כמה חברים דאגנו לחייו ממש. ניסינו לשכנע אותו לבוא לארץ והוא לא הסכים. נשמה טובה ומסכנה. טלפנתי ואמרתי לנתניהו, תעשה לי טובה אישית, קרא לו למשימה או למשהו שאתה צריך אותו, כדי שנוכל להעלות אותו לטיפול בארץ. נתניהו נרתם, התקשר לפאקר ואמר לו שבישראל הוא יקבל את הטיפול המיטבי. בעדותו העריך מילצ'ן שנתניהו הציל את חייו. המטוס הפרטי של פאקר נחת בארץ בפברואר. אל ההון היה נתון בהזיות פרנואידיות קיצוניות. מסע הבחירות בארצות הברית יצא לדרך, ופאקר, שהכיר את דונלד טראמפ באופן אישי והריץ אותו, היה משוכנע שהנשיא ברק אובמה שם לו למטרה לחסל אותו. הוא חשב שטילים אמריקאים עומדים לפוצץ את המטוס שלו, על יושביו. אנשיו בארץ נערכו לבואו. הם שכרו בית פרטי בקיסריה וגייסו צוות רפואי ומאבטחים שישמרו עליו כדי שלא יברח או יתאבד. זוגתו, מריה קרי, שלא הצליחה ליצור עמו קשר, הייתה משוכנעת שהוא נחטף. אנשים שהיו קשורים אליה התקשרו באותם ימים לחוטף שורות אלה והודיעו לו שצריך לבדוק אם המוסד עומד מאחורי החטיפה או אם הוא יצא מטעמו לשליחות אלומה. שיחת טלפון מראש המוסד הצליחה להשקיט במעט את החרדות של הזמרת, שלימים חשפה שגם היא סובלת מהפרעה דו-קוטבית. הוא הרגיש שחטפו אותו, סיפר מילצ'ן. כשפאקר השתחרר הוא תרם מאות אלפי שקלים לעמותת איזון שאנשיה סייעו לו להתאושש. גם עמותות של ילדים בסיכון זכו לתרומות נדיבות מכיסו, כמו גם אוניברסיטת תל אביב וקרן היסוד. כאשר קם על רגליו, כהן הגיע לבקר אותו. הקשר ביניהם נותר חמים וכלל ג'סטות הדדיות. במאי 2016 הגיע לארץ רעייתו של ראש ממשלת אוסטרליה. פאקר שכר סוויטה במלון יוקרה וביקש מכהן לפגוש שם את האחמית. לדברי מקור דיפלומטי הבקי בפרטים, פאקר היה מעוניין אז לשווק את עצמו כגשר בין ישראל ואוסטרליה. אפשר שרצה להעלות את קרנו בעיני השלטונות במולדתו, להם הוא היה זקוק בשל האינטרסים הכלכליים שלו. לדברי אותו מקור, כהן נאתר לבקשה והגיע כראש המוסד לתצוגת התכלית, שכללה הפגישה ממושכת עם פאקר והגברת הראשונה. חודש אחר כך חיתן כהן את ביתו. הוא הזמין את פאקר ומריה קרי, אך המיליארדר הגיע בגפו ונתן לאב שי של 20 אלף דולר במזומן. כהן שמח על המתנה, אך שנים יספר מילצ'ן לבחיר ישראלי על התשורה הנדיבה, ויסביר שג'יימי מטורף. הקיץ הגיע ופאקר התמוטט שוב. גם הפעם חש נרדף. ליתר ביטחון הוא השליך אייפדים וטלפונים לבריכות ולמצולות הים, מחשש שהותקנו בהם תוכנות ריגול. הוא היה שולח מיילים לכל העולם. אני חבר של ראש המוסד ואני חבר של ראש הממשלה, תיאר מילצ'ן את המצב. צוותו הקרוב גייס פסיכיאטרית שתטפל בו, הפעם בביתו החדש בקיסריה. מילצ'ן ניסה אז לברר מה מצבו המדויק של שותפו, אך יד ימינו קליין שמרה על פרטיותו של פאקר, וסרבה לשתף אותו בפרטים. בתגובה הוא שיגר אליה איום. הוא אמר לי שביבי אמר לו לעשות מה שהוא עשה לישראל קאץ, אולטימטום של 30 שניות, ואם לא, הוא הולך הביתה. אמרתי לו, תפטר אותי. אני רוצה שמישהו ישמע שראש ממשלת ישראל אמר לך לפטר את העובדת שלך כי היא גילתה נאמנות לאדם. ואז הוא אמר לי, תדעי לך שביבי משתגע מזה שאת לא מספרת, בגלל שהוא מודאג גם מג'יימי. אמרתי לו, מאיזו בחינה הוא מודאג? אישית? לדברי המילצ'ן השיב לה כי המצב שלו מפחיד אותו ואולי הוא מסוכן. אמרתי לו, הוא מספר סודות? איזה שטויות. הוא מספר לג'יימי? זה נשמע לי יותר כמו הפחדה שלך כלפיי. בצער לו, פנה מילצ'ן לנתניהו והציע לו להתקשר ישירות לפסיכיאטרית. אני חושב שאדם במצב רפואי לא מאוזן, שקרוב לראש הממשלה ולראש המוסד, כדאי לבדוק מה מצבו הנפשי והרפואי, הבהיר בעדות. הוא רמז כי נתניהו אכן חשש ממצבו של פאקר. אני מניח שאם אני הייתי ראש ממשלה ואתה היית מסתובב על ידי באום, והיו אומרים שיש לך בעיות רפואיות ונפשיות, הייתי מרים טלפון לבדוק מה רמת הסיכון של המחלה, העיד מילצ'ן. הייתי בודק מתוך שתי דאגות. כחבר וכסיכון לאומי. נתניהו אכן התקשר לרופאה, אך היא סירבה למסור לו פרטים. פאקר התאושש לבסוף, ולראש הממשלה הייתה תוכנית חדשה בשבילו. נתניהו תכנן אז את הקמת ערוץ פוקס ניוז הישראלי במימון מילצ'ן, פאקר ומשפחת מרדוק, בין השאר. אני בונה עליך, אמר למיליארדר, וביקש ממנו להשקיע סכום של 25 מיליון דולר במיזם. פאקר נאתר לבקשה, החקירת המשטרה קטעה גם את התוכניות הגרנדיוזיות הללו, כמו גם את היחסים בין נתניהו ופאקר. גם היחסים בין מילצ'ן לפאקר התעררו. במהלך הטיפול בישראל עשה פאקר בדיקות וגילה פרט רפואי רגיש מסוים. מילצ'ן חשף את המידע בשיחה עם דיקפריו, וחמתו של פאקר בערה בו. קיבלתי מכתב עם כל המילים הגסות, שבגדתי בו כשסיפרתי לליאו שכל העולם ידבר. הוא היה באקסטזה, סיפר מילצ'ן. הפעם האחרונה שראיתי אותו הייתה בהלוויה של שמעון פרס. הוא נראה כמו זומבי, כמו אחד שבא ממדם טוסו. שבועיים אחרי ההלוויה עזב פאקר את ישראל בפעם האחרונה. מאז העניינים רק הלכו והסתפחו. בחזרה לדצמבר 2014, נתניהו החליט לאמר על גורלו הפוליטי, לפזר את הכנסת ולגרור את ישראל למערכת בחירות מוקדמת. באותם ימים ביקר בארץ אחד האישים החזקים בעולם הקולנוע, קווין צושיהרה, המנכ״ל והיושב ראש של אולפני האחים וורנר. כאורחם של מילצ'ן ופאקר, הוזמן צושיהרה לארוחת ערב בבלפור. שנה קודם לכן יצא פאקר עם שחקנית צעירה בשם שרלוט קירק, שנמצאת על הרצף האוטיסטי. הרומן הקצר הזה הסתיים בשערוריה. קירק הגישה תביעה שלפי הפאקר הזמין אותה למפגש עם צושיהרה בסוויטה הנשיאותית של מלון בלאר. לפי גרסתה, כשהגיעה לסוויטה, מצא את צושיהרה כשהוא מסניף קוקאין. הוא מעוניין לדבר איתך על הקריירה שלך בהוליווד, אמר לה פאקר. בהמשך, הציע לה להיכנס לחדר השינה, שם חיכה לה צושיהרה עירום ודרש ממנה לקיים איתו יחסי מין. לדבריה, כשניסתה לצאת מהחדר, פאקר, רחב הממדים, מנע זאת ממנה. הלחצים על קירק נמשכו. היא סיפרה שפאקר הציע לה 30 אלף דולר כדי שתשכב עם צושיהרה, ואף שסרבה לתשלום, נענתה לדרישת המנכ״ל בלית ברירה. לפי קירק, בדיעבד היא הבינה שהייתה קלף פיתוי בעסקת ענק על סך 450 מיליון דולר, שנחתמה ימים ספורים לאחר מכן, בין חברת הפקה שהקים פאקר שנה קודם לכן, לבין אולפני וורנר. פאקר טען בתגובה שקירק משקרת ושמדובר בניסיון סחיטה. אלא שבינתיים, צושיהרה נאלץ לעזוב את תפקידו, לאחר שהודעות טקסט שנחשפו בינו לבין קירק, הוכיחו שהוא ביקש לשכב איתה תמורת תפקידים. גרמת לי לשכב עם קווין, כתבה קירק לפאקר. לא הבטחתי לך כלום ולא הכרחתי אותך לעשות שום דבר, השיב פאקר, זו שיחה לא לעניין. את הטלטלה האישית רדפה הטלטלה עסקית, כשאימפריית האימורים של פאקר ספגה מעלומה כבדה. אקורד הפתיחה על ההסתבכות נרשם באוקטובר 2016 עם מעצרם של 19 מעובדי קראון בסין. אחריו מכר פאקר את החזקותיו במקאו. שלוש שנים לאחר מכן נפלה לבנה נוספת. עיתונאים חוקרים שמו את ידיהם על אלפי מסמכים, פרי פריצה לשרתי החברה. המסמכים חשפו את האסטרטגיה האגרסיבית של קראון, והראו כיצד גויסו סוכני הימורים שקשורים לארגוני פשיעה, שתפקידם לייבא מאמרים כבדים ועשירים מסין. חשיפת האופרציה המחתרתית, שהעלתה גם חשדות לתעשייה של הלבנות הון וקשרים עם סוחרי נשים, מאיימת כעת על עתיד האימפריה. גרייס טובין, עיתונאית חוקרת מאוסטרליה, הייתה בין חושפות הפרשה. לדבריה, מעצר העובדים בסין ובעיקר מה שנחשף בהמשך, היו בבחינת שוק טוטלי לאוסטרלים, כי קראון היא אחת מהמעסיקות הגדולות ביותר במדינה. אלה היו חדשות גדולות מאוד כאן. החדשות האלה הציבו סימן שאלה גדול סביב מכרז ענק שבו זכתה קראון להקמת קזינו יוקרתי בסידני. פתאום מצא עצמו פאקר תחת עינן הבוחנות של הרשויות. שורה של בכירים בקראון זומנו לחקירה, שבה התברר כי אנשי סודו של פאקר היו מעורבים במזימה. גם הבוס הגדול זומן לעדות אירוע חריג שלעצמו. עד אז, אומרת טובין, הוא זכה ליחס מלכותי מהשלטונות. באוקטובר שעבר הוא הופיע למסך בחליפה כהה ועניבה אדומה ומנוקדת, כשעגל זעה קטן נוצץ מעל שפתו. במשך שלושה ימים הוא השיב בשיחת וידאו לשאלות נוקבות של החוקרים. הוא עצמו ישב ביחטה שרכש ביותר מ-200 מיליון דולר אי שם באוקיינוס השקט. פאקר אמנם לקח אחריות מסוימת על מעצר העובדים בסין, אך הפיל את רוב האשמה על מנהלים לשעבר בחברה. בשלב מסוים הגיע החוקר להרפתקה הישראלית. הוא הקדים בכמה שאלות ואז חשף מיילים היסטוריים. חוקר, ב-2015 כבר היית חבר של מילצ'ן זה כמה שנים, נכון? פאקר, כן, זה נכון. חוקר, האם הבנת ב-2015 שמילצ'ן עבד בעבר בלקם, בהספקת נשק לכוחות הביטחון הישראלים? פאקר, זה אף פעם לא הושאר לי. חוקר, האם הבנת ב-2015 שמילצ'ן מחובר מאוד לצמרת הממשלה? פאקר, מאוד. חוקר, האם הוא הכיר לך את נתניהו? פאקר, כן. חוקר, והאם ראית בנתניהו חבר? פאקר, כן. חוקר, האם אתה ומילצ'ן הצעתם לאדם שהיה מחובר למוסד לעבוד עבורכם בחברת סייבר? פאקר, כן. השאלות האלה היו רק פרומו. החוקר נערך לחקור את פאקר על שורת מיילים ששלח ב-2015 לאיש עסקים שכונה בחקירה מיסטר איקס, שימו הוא ניהל מסע ומתן של מיליארדים על מכירת חלק מאימפריית האימורים. בעקבות המיילים ששלח לו פאקר, חש מיסטר איקס חשש אמיתי לחייו והשקיע עשרות אלפי דולרים בהבטחה. תוכנם המלא של המיילים לא פורסם בשל דרישת פרקליטי פאקר לחיסיון, אך רסיסי הדלפות לימדו שהמיליארדר האוסטרלי למעשה איים על איש העסקים באמצעות קשריו עם דמות בחירה מאוד במוסד הישראלי. אני מתבייש, אישר פאקר לאחר שהחוקר הטיח בו סדרת שאלות על ההתכתבות. הוא אמר שהיה חולה באותם ימים והזכיר שהוא סובל מהפרעה דו-קוטבית. אחרי 3 ימי חקירה חזר פאקר לצללים. כעת הוא יצטרך לגייס תעצומות נפש כדי להילחם על עתיד האימפריה שלו, כמו גם על עתידו האישי. לא מן הנמנע שהוא יאלץ למכור את המניות שלו בקראון ולהיפרד ממפעל חייו. החברה תחת לחץ עצום, אומרת טובין. היא מתמודדת גם עם 2 ועדות חקירה ממלכתיות במדינות אחרות שבודקות חשדות להלבנת הון. הייתה שם חמדנות ויהירות, וכעת קראון עשויה ליפול. יוסי כהן כבר לא יחתום עם פאקר על חוזה מיליונים. נתניהו עומד לדין, בין השאר בגין טובות הנאה שקיבל מהמיליארדר. הסיכוי שפאקר ינחת שוב בישראל כדי להעיד במשפט נגד ראש הממשלה נראה נמוך וסביר יותר שעדותו תימסר באמצעות שיחת וידאו. כך או כך, עלילותיו בארץ הקודש יהדהדו בחודשים הקרובים באולם בית המשפט. מטעמם של פאקר, נתניהו ויוסי כהן לא נמסרה תגובה. לפי אחד ממקורביו של ראש המוסד, בין כהן ופאקר שררו יחסי חברות, ושווי מתנת החתונה שהעניק פאקר שונה מהסכום הנזכר בכתבה. פרקליטותיו של נוני מוזס ביקשו שלא להתייחס לדברים. סייעה בהכנת הכתבה גבריאל בריינר. שתיין, מסומם, נע בין מניה לדיפרסיה, איש הסוד של ראש הממשלה וראש המוסד. כתבתו של גידי וייץ. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.